דף נון א' עמוד א', ארבע שורות לפני השורות הרחבות, אומרת הגמרא תנן. למעשה זה המשנה שנמצאת בדף נון א' עמוד ב'. במשנה מבואר, מצא בראשו כסות ומעות או כלים, מדובר על אותו מרקוליס. מה קורה אם הוא מצא בראשו של המרקוליס כסות, או מצא בראשו מעות או כלים? הרי אילו מותרים, כפי שנבאר שם בדברי הגמרא, שמכיוון שהם לא עומדים לנוי, אז זה לא נאסר בהנאה. אומרת המשנה, אבל מה קורה אם הוא מצא שם פרחילי ענבים, זה אשכולות, זמורות עם ענבים, ואתרות של שיבולים, או שהוא מצא כמו כתר, אתרה של שיבולים, או שהוא מצא שם יינות, שמנים וסלטות וכל דבר שיוצא בו קרב לגבי מזבח, אסור. אז אנחנו באים ואומרים שזה נאסר בהנאה. פשטות למה? כי זה תקרובת עבודה זרה, ותקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה. שואלת הגמרא, בישלמה יינות, שמנים וסלטות, אני מבין למה זה תקרובת. איקה כן פנים, ואימא, ואיקה כאין זריקה משתברת. כן, מצאנו אצלנו במקדש שמנסחים יין על גבי מזבח, שמביאים שמן וסולת למנחות, אז מתקיים פה גם כאין פנים, וגם צורת הזריקה זה כמו זריקת אדם, שזה דבר המשתבר. אני מבין, זה נעשה טיפים טיפים. אלא שואלת הגמרא, פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, לא כאין פנימיקה ולא כאין זריקה משתברת איקה. הרי אין דרך להביא פרחילי ענבים אצלנו במקדש, ואין פה גם את המצב של זריקה משתברת. אז מה פתאום זה נאסר בענה? אמר רבה, אמר אולה, כגון שפצרן מתחילה לכך. עונה הגמרא, מדובר באופן שהוא בזמן הבציר שיבר את זה מהאילן לצורך עבודה זרה, ואז זה נחשב כמו שיבר מכה לפניה, וכמו שאמרנו שמכיוון ששיבר מכה לפניה זה מזכיר לנו כאין עבודת פנים. יש לנו פה כן מצב שדומה למצב של שבירת המפרקת כאין שחיטה, אז גם פה זה נמצא מצב של כאין, ולכן זה נאסר בהנאה.
אתה רוצה להחליט שאתה גוי ששם את זה?
לא, ככה אנחנו תולים את זה. לא צריך לשאול אותו, אם זה נמצא שם, אז אנחנו תולים שמסתבר ככה זה נעשה. זה לא תשובה מתחמקת, זה הפשט. זה הפשט נכון. בין אם אנחנו נסביר כמו שדיברנו אתמול, שלפי שיטת התוספות, תקרובת של מזבח זה רק ההגדרה שלפנים, דבר שלא עומד אצל מזבח לא נקרא תקרובת, וכך הוכחנו בתוספות שתחילתו נמצא בדף נון עמוד א' למטה, שהתוספות אומר מפורש, מין זביחה דפנים וכו' הדין לכל שאר תקרובות דמזבח, וכך משתמש תוספות בלשון בדף נון עמוד ב' למעלה, דלא דמי לתקרובת מזבח, כל הזמן תוספות דן תקרובת כמזבח, זה יותר נמצא בדברי הר"ן, וכאן גם נמצא התשובה לשאלתך, הר"ן בלשונו, כשהוא מסביר את המשנה בנון א' עמוד ב', אבל זו תשובה לשאלתך, אומר הר"ן, פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, הני מדין תקרובת מתסרי, דבגמרא מוקמינן לה כגון שבצרן מתחילה לכך, והווה כאין פנים. וזה הוא מתכוון לגמרא בנון א' עמוד ב', זה בעצם הגמרא שלנו. ואז הוא מוסיף ואומר, כיוון שהיו באים במקדש לביקורים, הוא כמו שכתבתי למעלה. אז הוא כן משתמש בלשון שלו כמו שהוא דיבר לגבי מנורה. זה כן נחשב לנו כדרך העבודה, והר"ן לשיטתו. והר"ן לשיטתו. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, מניין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור? מאיכן למדנו שאדם שזובח בהמה בעלת מום והוא עושה את זה לכבודה של עבודה זרה, ובכל זאת דינו שהוא פטור, שנאמר זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו? למדנו מכאן לא אסרה תורה אלא כאין פנים. על מה אומרת התורה זובח לאלוהים, אלוהים זה עבודה זרה, יוחורם דינו במיתה, דבר כזה שמתקיים בו בלתי להשם לבדו, דבר כזה שבא לפנים, דבר שלא בא לפנים, דהיינו לא מתקיים בו בלתי להשם לבדו, לא נאמר בו הדין של זובח לאלוהים יוחורם. הויה בי רבה, שאל הסתפק רבה, במאי, איזה מקרה של מום מדובר פה? אילי מה בדוקין שבעין, אם מדובר שהמום נמצא בדוקין שבעין של הבהמה, השתה לבני נוח חזיה, איפה? לגבוה בבמה דידהו, לעבודת כוכבים היא בעיה? אם אנחנו באים ואומרים שאותו בנוח, בנוח זה כולל את הישראל, בנוח עד מתן תורה, כולם הם בני נוח, והדין הוא שעד מתן תורה אם היה בהמה שהיה למום בדוקין שבעין, מותר היה להביא אותה למזבח לפני השם, להקריב אותה בבמה. אז אם אתה אומר שזה ראוי לעלות לפני השם, אז ודאי שאם הוא עשה את זה לשם עבודה זרה, ברור שהוא יהיה חייב. אלא במחוסר עבר, מה שאנחנו באנו ואמרנו, שבהמה בעלת מום, שעושה את זה לכבוד עבודה זרה, הוא פטור, מדובר בבהמה כזאת היא מחוסרת עבר, והדין הוא כדי רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, מניין למחוסר עבר שהוא אסור לבן נוח, דהיינו גם בני נוח נאסרו מלהקריב בבמה מחוסר עבר, שנאמר הוא מכל החי פרשת השבוע, מכל בשר, שניים מכל. דורשת התורה, אמרה תורה, הווה בהמה, שחיים ראשי איברים שלה. מה זהו מכל החי? אלא מה חשבנו שנוח יביא לטבע בהמות מתות? אומרת התורה הוא מכל החי, צריך בהמה כזאת שחיים ראשי איברים שלה, שהיא איננה מחופרת עבר. ומכאן למדנו, ורשי מזכיר את זה, שגלוי וידוע לפניו שעתיד להקריב נוח, כדכתיבה ייקח מכל הבהמה התורה, ולכן כבר מצווה אותו הקדוש ברוך הוא בכניסה, איזה בהמה אתה יכול להביא לתיבה שאותה לאחר מכן תוכל להקריב לקורבן, זה רק בהמה כזאת מכל החי שחיים ראשי איברים שלה. אבל בהמה כזאת שהיא מחוסרת עבר, אפורה לגבי מזבח, אז אם הוא מעלה את זה לעבודה זרה זה לא כן פנים, ולכן הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, היו מכל החי, מבעל אלה מיעוטי טרפה. שואלת הגמרא, הפסוק הזה תפוס, הפסוק הזה הוא מכל החי, זה בא ללמד אותנו שטרפה לא תבוא אל התיבה, שטרפה לא עולה על גבי מזבח. אבל מאיפה אתה לוקח את זה כדי ללמוד את הדין שלנו של מחוסר עבר? עונה הגמרא, מלהחיות זרע נפקה. מכיוון שאומרת התורה להחיות זרע, למדנו מכאן דבר שעושה פירות, כמו בהמה כזאת שהיא שלמה, עליה נאמר את הדין של הכנסה לתיבה, להחיות זרע, כי זה בעצם הפסוק. אומרת התורה, ומכל החיים מכל בשר שניים מכל תביא לתיבה, להחיות איתך. ולמדנו מכאן מה זה להחיות, דבר כזה שמעמיד זרע. וטרפה, שלמרה שהיא דוגמה, שנקף קומקומוח שלה, או שנחתכו רגליה, כיוון שאינה יולדת, אז ממילא אני יודע שהיא לא באה אל התיבה. ממילא נשאר לי פנוי הפסוק מכל החי. ומכאן למדנו שבהמה כזאת, שאין חיים ראשי איברים שלה, לא עולה לגבי מזבח. שואלת הגמרא, אני חלמד אמר טרפה אינה יולדת. אז הפסוק להחיות זרע מלמד אותי שאת הדין של טרפה. אלא למד אמר טרפה יולדת מעיקה למימר, אז הוא מכל החי ובא לומר למעט טרפה. מאיפה אתה יודע את הדין שלנו שאמרנו שבאמת מחוסר עבר לא עולה על גבי מזבח? אמר קרא איתך, הרי התורה אומרת הוא מכל החי מכל בשר שניים מקום תביא לתיבה להחיות איתך. איתך הכוונה היא בדומין לך. מה זה איתך? צריך שיהיה דבר כזה שדומה לנוח. ומכיוון שנוח לא היה טרפה, אז גם מה שהוא מעלה לתיבה זה לא טרפה. נשאר לי מכל החי כדי ללמד את הדין של מחוסר עבר. שואלת הגמרא, ודילמה נוח גופי טרפה, ו... אולי באמת נוח עצמו היה טרפה. עונה הגמרא, תמים כתיב בי. תמים כתיב בי. תמים זה שלם. אז בכך שהוא לא היה טריפה. שואלת הגמרא, דילמה תמים בדרכיו. אולי מה שאומרת התורה, תמים זה לא בגופו. אולי הוא באמת בגופו היה טריפה. אבל תמים הוא היה ענב ושפל רוח. עונה הגמרא, צדיק כתיב בי. וצדיק הכוונה היא בדרכיו. אז מה זה תמים? בהכרח תמים בגופו, שהוא לא היה טריפה. שואלת הגמרא, ודילמה תמים בדרכיו וצדיק במעשיו. אולי תמים הכוונה היא במידותיו, ענב, שפל רוח, וצדיק במעשיו, שלא נהג מנהג אותו אשי הדור, שלא גזל ולא חמס, אבל בגופו הוא היה באמת טריפה. עונה הגמרא, לא מצית אמר דנוח גופי טריפה, ובלתי אפשרי לומר שנוח היה טריפה, ולמה? דאי סל כדעתך נוח טריפה הווה, אמר לרחמנה דקוותך איל שלמין לא תאיל. אז מה אתה רוצה לומר? שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו איתך בדומים לך, שמה? שרק מי שטריפה תכניס אותו לתיבה, ומי שאיננו טריפה לא תביא אותו אל התיבה. בהכרח שאם כתוב איתך הכוונה היא בדומים לך, ומה זה דומים לך? שאינם טריפה. שואלת הגמרא, אם ככה, השתא דנפקא מאיתך, אם אני לומד שהמיעוט של טריפה זה מאיתך, אז להחיות זרע למה לי? אז מיותר לי עכשיו הפסוק, אני לא צריך ללמוד מזה טריפה. עונה הגמרא, אם מאיתך אבא אמינא לצוותא בעלמא, הייתי מבין שמה זה להחיות איתך. תביא אל התיבה דברים כאלה שלא יהיה לך משעמם, שיהיה לך לצוותא. אז צריך להביא מבעלי חיים, ואפילו זקן ואפילו שריף. ולאו דווקא דבר כזה שיכול להעמיד זרע. כמה שמלן להחיות, והכוונה היא שצריך להחיות זרע, הווה אומר דבר כזה, כמו שכתוב, מפורש, בפסוק, גם מעוף השמיים, שבעה שבעה, זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. ולכן, מחד אחד אני לומד מהפסוק, איתך שטרפה לו. ומאידך מלהחיות זרע אני לומד שזקין ושריס, גם לו. ונשאר לי מכל החיים מיותר כדי ללמד אותי תביא בהמה כזאת שחיין ראשי איברים שלה, ומכאן למדנו שמחוסר עבר פסול לקורבן. אמר רבי אלעזר, מניין לשוחט בהמה למרקוליס שהוא חייב? מאיפה אני יודע שאדם ששוחט בהמה למרקוליס, שהרי בעצם עבודת המרקוליס זה בזריקת אבנים, והוא הולך ושוחט בהמה שאין עבודתה בכך, מאיפה אני יודע שבכל זאת הוא חייב? עונה הגמרא, שנאמר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. הסעירים אומנם שם זה שדים, אבל הכוונה היא לאלילים. אם אינו עניין לכדרכה, מכיוון שאי אפשר לומר שהפסוק בא ללמד שאסור לשחוט בהמה לעבודה זרה שעבודתה בשחיטה, למה? דכתיב כבר איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואפה כן גם אני. אז ללמד אותי שעבודה זרה כדרכה אסורה, כבר יש לנו פסוק פרשת ראה. אז לשם אמרה התורה ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, אם אינו עניין לכדרכה, דכתיב איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, נהו עניין לשלו כדרכה. אז אותו מרקוליס שעבודתו זה באבנים, אם עכשיו הוא הולך ו... מביא לפניו ושוחט בהמה אפילו שאין דרכה בכך, הדין הוא שהוא יהיה חייב. יש כזה דבר, יש כזה דבר, אי אפשר להתעלם. יש תופות, יש תוף, מה? שומע? אנחנו את זה הבאנו אתמול בדף נון עמוד ב' ברש"י, דיבור המתחיל, שבר מקל בפני החייב. שם הבאנו את הגמרא מסנהדרין בדף צ"ל מחמוך ב', ששם מבואר בגמרא שהפסוק זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, לימד אותנו שכל דבר כזה שהוא קיים בלפנים, אז הוא נכלל בפסוק זובח לאלוהים יחורם, בין עבודתה בכך, בין דרכה בכך ובין אין דרכה בכך. ותוספות בסנהדרין בדף סמך א' כבר שואל את השאלה הזאת, ותוספות בא ואומר שאנחנו צריכים שני פסוקים, כי פסוק אחד מלמד אותנו על עבודה זרה שדרכה בעבודת כבוד, כמו סתם עבודה זרה, שאפילו שדרכה נאמר לצורך העניין בהשתחוויה, אז זה אנחנו באים ואומרים שאם הוא שחט בהמה לפניה כי אין עבודת פנים, אז זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו. אבל היה מקום לבוא ולומר שאולי עבודה שעבודתה בביזיון, כמו מרקוליס, כמו בעל פאור, שזה סוג עבודה של ביזיון, שמה בשחת לא יהיה את כן הדין, לכן צריך פסוק נוסף, וזה אנחנו לומדים, ולא יזבחו עוד את זבחיהם. יש שם, אני חושב, עוד תירוץ בתוספות, אם אני לא טועה, שתוספות בא ואומר שהפסוק זובח לאלוהים יוחרם מדבר על העונש. זובח לאלוהים, מה הדין שלו יוחרם, אבל אין עונשים אלא אם כן מזהירים. ואז בעצם הגמרא אצלנו אומרת, איפה נמצאת העזרה? והעזרה נמצאת בפסוק הזה, ולא יזבחו עוד את זבחיהם, זה מלמד את העזרה על העונש של זובח לאלוהים יוחרם. אם אני לא טועה, זה התירוץ השני שם בתוספות, אבל זה תוספות שואל את זה בסנהדרין. אם כך, לענייננו, באה הגמרא ואומרת, והפסוק הזה להח יהודי אתר, זה הפסוק ולא יזבחו עד את זבחיהם לסעירים, בא ללמד אותנו על אדם ששוחט לכבודה של עבודה זרה בעבודה שלא כדרכה, שהוא חייב, כמו במרקוליס שעבודתו בביזיון. המיבה אלה לכדתניה, הרי אנחנו צריכים את זה כדי לדרוש את הברייתא הבאה. עד כאן הוא מדבר, הרי בעצם כל הפסוק הזה מדבר בפרשה שעוסקת בשחוטי חוץ. אומרת התורה בספר ויקרא, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ולכן אומרת התורה ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. עד כאן דומרת הברייתא, הפסוקים האלה ג' וד' שם בשחוטי חוץ. עד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות, שהרי עונשן אמור שנאמר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. אז הביאור הוא כזה, אנחנו יודעים שהיה זמן שהותר להקריב בהמה בבמה, כמו בימים ראשונים, הרי הותרו הבמות ימים ראשונים, מותר להקריב בבמות. נוח הקריב בבמה. לאחר מכן היה שלב שנאסרו הבמות, ואז הותר להקריב רק בבמה הגדולה, כמו למשל בזמן משכן שילו, 369 שנה שמשכן שילו היה עומד, אז אדם לא יכל לבוא ולעשות קורבן בבית בבמה, אלא רק בבמה גדולה, רק במשכן. אחרי זה היו ימים שהותרו שוב הבמות, כשארון ברית השם לא היה נמצא באוהל, אז הותרו הבמות, כמו מיד אחרי חורבן שילה, כשנשבע ארון ברית השם, מסיפורים הפלישתים, נו וגבעון. מנוח עשה במה? לא קורבן שאנחנו מדברים עליו. וגם בזמן מנוח לא היה לנו בעיה עם זה. למעשה נעשו הבמות, זה באותו הזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש, כך אומרת המשנה במגילה בדף י', שאז נעשו הבמות לדורות. היה שלבים שהיו אסורים הבמות בתוכו, אחרי זה היה זמן של הפסקה, כשנחרף, כשלא היה לנו, ואחרי זה חזר שוב האיסור לדורות, זה מאז שהיה לנו בית עולמים. אז זה כבר הפרטים בפנים. אומרת על זה התורה, עד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישן בשעת איסור הבמות. אם אדם הקדיש בהמה בזמן איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות, גם אליהו הקריב בבמה. אנחנו מדברים על קורבן ציבור, אבל כתוב, זה היה הוראת שעה. הוראת שעה, בהר הכרמל, הוראת שעה. הוראת שעה, זה היה זמן של איסור הבמות. אז עד כאן, מתי אמרנו את הדין שלנו של איסור? שהרי עונשן אמור שנאמר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, וקראנו את הפסוק שהפסוק עומד ונחרטו, יש לו איסור קראת עונש שמענו. אז מהפסוק הזה למדנו שמי שמביא, מקדיש בזמן איסור הבמות ומקריב בזמן איסור הבמות, אז דינו בקראת. אז הרה מיניים, מאיפה אני יודע שיש איסור לב בדבר? תלמוד לומר פן תעלה עולותיך. נו, אז איפה זה כתוב? כתוב בפסוק ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. זה פרשת ראה. איפה כתוב לנו בישמר לך פן תעלה את האיסור? עונה הגמרא, הוא כדי רבה מן אמר רבי אלוהי, דאמר רבי אבין אמר רבי אלוהי. כל מקום שנאמר ישמר או נאמר פן או נאמר על, אינו אלא בלא תעשה. ולכן אומרת הברייתא מהפסוקים ג' ד' בספר ויקרא, פרשת פשוטי חוץ, למדנו את העונש של אותו אדם שמקטיר בחוץ, זובח בחוץ, ואת האיסור לב שלו למדנו מפרשת ראה. מכאן ואילך, דהיינו מפסוק ה' לפסוק ז', ששם נאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם, הוא מדבר בקודשים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות. הוא הקדיש את זה בזמן שהותרו הבמות, כמו למשל באותם 14 שנה שהמשכן היה בגלגל, אותם 14 שנה הראשונות שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, זמן כיבוש של חלוקה, ששם כתוב שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים. מה זה אותם זבחים שהתרתי לך כבר? אותם זבחים שהתרתי לך, כי הפסוק הרי אומר למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם, איפה? למשכן, אשר הם זובחים את אותם זבחים שלמעשה בזמן שהוא בא והקדיש אותם, אז היה מותר להקריב אותם בחוץ. בכל זאת, אם עכשיו הוא יעשה את זה בחוץ על פני השדה, מלמד שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זובח על פני השדה. אז באה התורה ואומרת שברגע שאדם מקדיש בזמן היתר הבמות, אבל הוא רוצה להקריב את הבמה לאחר שכבר נאסרו הבמות, אז יש לו איסור, וזה נחשב כאילו הוא שוחט אותם בחוץ על פני השדה. והביאום להשם על אותו הקדש שהקדיש קודם האיסור, אומרת התורה לאן צריך להביא את זה? למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום להשם. דהיינו זו מצוות אפה להביא את זה למשכן. אומרת הגמרא, מצוות לא תעשה מניין, ומי אומר שאם הוא לא הביא את זה הוא עובר בלאו? תלמוד לומר ולא יזבחו עוד את זבחיהם. דהיינו את אותם זבחים שהוא הקדיש בזמן שהותרו הבמות והוא בא לזבוח בזמן איסור הבמות ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, יכול יהיה אנוש כרת. אז אולי הדין שלו יהיה כמו אדם שמקדיש בזמן איסור הבמות ומקריב בחוץ בזמן איסור הבמות, שאמרנו שדינו בקרת. תלמוד לומר חוקת עולם תהיה זאת להם, זאת להם ולא אחרת. יש פה אפה ולא תעשה, אבל אין פה דין של קרת. ואם ככה אומרת התורה, למדנו מכאן שבעצם האיסור לשחוט בחוץ אפילו בהמה כזאת שזמן ההקדש שלה היה בזמן שהותרו הבמות, נלמד מהפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם. ואנחנו רצינו ללמוד מכאן שאדם שלוקח בהמה ומעלה אותה לפני עבודה זרה אפילו שאין עבודתה בכך, יהיה חייב. עונה הגמרא, אמר רבא, קריבי ולא יזבחו וקריבי ולא עוד. עונה הגמרא, התשובה, קריבי ולא יזבחו וקריבי ולא עוד. הווה אומר שכשאנחנו מסתכלים על הפסוק, פסוק אומר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, ולמעשה התורה יכלה לומר את אותם דברים בלי להשתמש במילה עוד, ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. מה זה הלשון עוד? אומרת הגמרא, זה נדרש א', ולא יזבחו לאותם קודשים שהוא הקדיש בזמן היתר הבמות, ולא יזבחו, אסור לעשות את זה בחוץ אלא רק בבמה גדולה. והמילה עוד מלמדת אותנו שאם היה מקרה כזה שבן אדם לוקח בהמה ומקריב את זה לכבוד עבודה זרה אפילו שאין עבודתה בכך, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים השם, הוא עובר באיסור, וזה הפסוק שלנו, ולא יזבחו עוד. יש הבדל, אנחנו נלמד בעזרת השם, יש הבדל בין דבר שהוא בהמת ציבור לבין דבר כזה שהוא בהמת יחיד. נדרים ונדבות זה דין אחד, ויש את הדין הכללי. לבמה היה צריך להביא דווקא דברים שהם נדר, אבל זה עוד יבואר. אומרת המשנה, מצא בראשו מעות. אומרת המשנה את הדין של מרקוליס, אם אדם מצא בראשו של אותו מרקוליס מעות או כסות או כלים, הרי אילו מותרים, כפי שכבר הזכרנו, כיוון שזה לא עומד לנוי, אז אין שום סיבה לבוא ולאסור את זה. זה לא תקרוב את עבודה זרה, זה לא נוי של עבודה זרה, אז אין מקום לאסור. פרחילי ענבים, אם הוא מצא אשכולות של ענבים, או אתרות של שיבולים, אתרה שעשו לו משיבולים, או יינות, שמנים וסלטות, וכל דבר שכייצא בו קרב על גבי המזבח, הדין הוא אסור. אומרת המשנה, הוא אסור בענה. שואלת מיד הגמרא, מינה הנמיני, מאיפה אתה לוקח את הדין הראשון, שאם הוא מצא בראשו, אז הדין שמותר בענה. אמר רב חייא בר רב יוסף, אמר רב אוישיה, וכאן זה המקור. כתוב אחד אומר, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. אם אני מסתכל על הפסוק, הפסוק אומר שכל מה שאתה רואה בסביבתה של העבודה זרה אשר עמהם, לא משנה אם זה כסף, אם זה זהב, אם זה עצים, אם זה אבנים, הכל זה בבחינת שיקוץ, דהיינו הכל זה דבר שנאסר לנו בהנאה. כל דבר שנמצא בפניהם, כל דבר שמקריבים לפניהם, שמביאים לפניהם, בשבילנו הגדרתו זה שיקוץ. וכתוב אחד אומר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. אז הפסוק מדבר דווקא על כסף וזהב, אבל עץ ואבן לא מופקר בפסוק. הכיצד? עונה הגמרא, באה התורה ולימדה אותנו, אימהם דום ידע עליהם, מעליהם דבר של נוי, ועל זה אפרה התורה כשיקוץ אפור בענה, שאינו של נוי מותר בענה, ולכן אף אימהם דבר של נוי אפור, ושאינו של נוי מותר. למעשה, בשפה המקומית זה נקרא גזירת הכתוב. באה התורה ואומרת, אפילו שאסרתי, אפילו שאמרתי בפסוק, ואם אני מסתכל ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, על איזה סוג של תקרובת, על איזה עבודה זרה מדובר, אז אנחנו מדברים עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. ומתי אומרת התורה זה נאסר לך? רק מתי שזה נחשב כמו מה שמצאתי בפסוק שעוסק בכסף וזהב, שאומרת על זה התורה, פסילי אלוהים תשרפו בהן, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. אז על מה אומרת התורה? על כסף וזהב שעליהם, זה אסור לך. הווה אומר, דבר שהוא כמו כסף וזהב, דבר שעומד לנוי, דבר שלא עומד לנוי כמו עץ ואבן, לא נאסר בענה. אני לא נכנס עכשיו איך לומדים, אבל ברמה העקרונית, שאלה טובה, שאלה טובה, הערה, אבל קודם כל זה הגדרה של הפסוק. זאת אומרת, באה התורה ואומרת, כסף וזהב נאסר לך, עץ ואבן לא נאסר לך. כסף זה כסף, זהב זה זהב, כולל מטבע, כל דבר שהוא כסף. אז זה לא כסף וזה, אז עומד לנוי או לא עומד לנוי? עומד לנוי או לא עומד לנוי? הגמרא לא מדברת על כסף כמתכת ועל זהב כמתכת, אלא דומיה דה כסף וזהב. אם זה דבר שמשמש ליופי, אומרת התורה, זה נדינו בשבילך כמו שקט, זה אסור לך בהנאה. אם זה לא דבר שמשמש ליופי, זה לא נאסר לך בהנאה. מאוד פשוט. שואלת הגמרא, אולי הפוך, ואימה עליהם דום ידי אימהם, מה אימהם? כל מה שאימהם אף עליהם, כל שעליהם. אולי נלמד בדיוק הפוך. אתה בא ולומד את הפסוק שנאמר בו הלשון עליהם, ומזה אתה לומד לפסוק שמדבר אימהם. עליהם נאמר כסף וזהב, אז אתה אומר שגם מה שנאמר באימהם זה רק בכסף וזהב, זה הדין של שיקוץ. אולי הפוך, אולי אמרה התורה שגם מה שנמצא עליהם זה כמו אימהם, ובאימהם הרי הזכירה התורה גם עץ ואבן. אף כל מה שנמצא עליהם כמו שכל מה שנמצא אימהם, הכל נאסר בהנאה. אם כן, אומרת הגמרא, לא יאמר עליהם. אז אם ככה הפסוק הוא מיותר לחלוטין. הרי אתה בא ואתה אומר דבר כזה, כל מה שנמצא לפני עבודה זרה, לא עליה, אימהם, כל מה שנמצא, כולל עץ, כולל אבן, הכל נאסר בהנאה. אז אני צריך פסוק נוסף שיאמר לך שמה שנמצא על גבי העבודה זרה נאסר? הרי גם מה שלפניה ואפילו עץ ואבן נאסר. בהכרח שאם התורה ראתה מקום לנכון לומר את שני הפסוקים, רצתה התורה שתלמד שמה שנאמר אימהם זה דום ידי עליהם, דבר של נוי אסרתי לך בנה, דבר שאיננו של נוי לא אסרתי לך בנה. שואלת הגמרא את שאלתך, באה הגמרא ושואלת, מעות דבר של נוי הוא? הרי יש משנה, והרי המשנה מדברת על המקרה של מצא בראשו מעות, ועל זה אנחנו אמרנו מותרות. למה? הרי מעות זה דבר של נוי. אמרי דבר אביאנה, היא בכיס קשור ותלוי לו בצווארו, לא הכוונה שהוא מצא לו על הראש כסף, כי אז זה היה דבר של נוי וזה היה אסור, אלא הוא מצא שם ארנק שקשור עליו. ארנק זה לא דבר של נוי, ולכן הוא מותר. כסות דבר של נוי, הוא שואל את הגמרא, למה המשנה אומרת כסות מותר? בגד זה דבר של נוי. אמרי דבר אביאנה, היא בכסות מקופלת ומונחת לו על ראשו, ולכן זה מותר במשנה. אבל אם הוא היה לבוש מעיל קשמיר מכובד, שזה דבר של נוי, ודאי שזה היה אסור בהנאה. לא הבנתי. אני צריך לתת הקדמה. אני צריך לתת הקדמה, אבל לתפוס אותה נכון, לא את הצלילים השליליים, אלא את החיובים. אנחנו מנסים כל הזמן, אני רואה את זה יותר מדי פעמים בשאלות, רוצים עכשיו להיכנס לראש של אותם עובדי עבודה זרה, ולתת לנו פשטים בהם. אבל במחילה מכל היושבים פה, מי שהיה מסתכל על עצמו לפני כמה ימים, אנשים פה מכובדים, בעלי משרות מכובדות, אנשים שאוחזים את עצמם כאנשים שפויים, עמדו פה בבית כנסת, בעיניים שלי ראיתי, החזיקו 5 ערבות, שילמו על זה גם כסף, עשו עם זה סיבובים בידיים, ואחרי זה עמדו, דפקו את זה ברצפה, ועוד חלק לקחו חתיכות של אלין, שמו בכיס, ואמרו זה סגולה לשמירה. אם זה היה מופיע בגמרא, וזה היה מסופר על איזה עבודה זרה כלשהי, מה היית אומר? מטורפים. והיו מספרים לך, לא רק זה, עומדים, מחפשים את רוג, ומחפשים אותו כמה ימים כדי שיהיה נקי וכו', ואחרי זה מצמידים אותו לאיזה לולב, ומנענים למעלה למטה, ומפלקים את הרוחות והשדים. אתה אומר, רחמונס, פעם היו אנשים בורים, כפריים, ולכן, אבל היום אנחנו אינטליגנטים. הרי זה ברור שזה לא ככה, למה? כי ככה היא עבודתה, ככה קיבלנו מאבותינו, שקיבלו מאבותיהם, אז אנחנו לא מבינים הכל. אנחנו יודעים שזה הדרך של העבודה, על דרך הפות, זה לא על דרך הניגלה. לא קרה שום דבר. ואנחנו עושים את זה באמונה שלמה. עכשיו אתה רוצה ללמוד פשט, למה הוא שם שם את אותו ארנק על גבי העבודה זרה? ושסבא שלו שם שם את זה. וסבא של סבא שלו שם שם את זה. ולמה עושים את זה? כי זה טוב למזל, כי זה טוב לברכה, כי זה טוב לרפואה, כי זה טוב למחלה. זה בכלל לא מעניין למה. אבל דרך כבוד זה לא, ולכן. אם זה היה דרך נוי, דרך יופי, אז היה אסור לנו בנה. כיוון שהוא העמיד את זה שם לא בשביל דרך נוי, אלא העמיד את זה בצורה שהיא אינה של נוי, אז לכן זה לא נאסר לנו בנה. זה מה שכתוב פה. הגמרא ממשיכה. שואלת הגמרא, מה קורה לגבי כלי? אומרת הגמרא, כלים, כתוב במשנה. כלים, דבר של נוי הוא. אמר רב פאפה, תסחיף עליה מסכיל את הרישה. יש לו שם איזה גיגית הפוכה שנמצאת לו על הראש. זה לא דרך נוי. וכיוון שזה לא דרך נוי, לכן זה מותר. אבל אם זה היה עומד ככלים, היה מחזיק בידו הגרטל שזה דרך נוי, אז היה אסור לנו בענה. כי דרך נוי אסרה תורה. לא. ומה, זה תקרובת? אני לא יודע מה הגדרה. למה הם שמים את הכסף? מה עושים עם הכסף הזה? כן, לא, אבל מה עושים עם הכסף הזה? זה נשאר שם, או שהכומר שם בכיס, קונה אחרי זה בגט? תגיד לי איפה זה? אוספים את זה, אוספים את זה. בדרך כלל אוספים את זה, אני חושב. וזה הנידון, כיוון שזה הולך לכומר, זה לא הולך לעבודה זרה. בקיצור, אם זה הולך לעבודה זרה, אז זה לא יהיה תקרובת וזה יהיה אסור. אם זה לא הולך לעבודה זרה, אלא זה הולך למשמשים, אז זה יהיה מותר. וכשלא יראו אותו לוקח.
זה שאנשים שמו את העלים של הארון בכיס, לא שמעתי. אבל שזרקו על
ה... על הארון קודש, זה נהגו, שמים בכיס. שמים, שמים, זה סגולה גדולה. היום הרבה סגולות יש, אבל זה גם סגולה.
וזה שלוקחים את המעטלת היין...
זה סגולה, שיהיה לו גבות שחורות. אומרת הגמרא, ודאי זה סגולה, שמים בכיס, פרנוס, אם עם ישראל עושים, ישראל הם קדושים. מנהג ישראל דינו, כך כתוב. מנהג ישראל דינו. כשאתה מזל מנמר, דופקים על הטאבק, למה דופקים מלמעלה? למה דופקים על הקופסה של הטאבק? מנהג ישראל דינו. לא, כי כתוב בפסוק, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לפסמים. זה לא משחק, זה דין. הכל יפה לפסמים, זה משביח את הבוסם. כולם בטוחים כי הקופסה שם שלא ישפך לו. גם אם נשאר לו בקרקעית, הוא דופק מלמעלה. אמר אבסי ברכיה, כלשהו לפנים מכלכלין, אפילו מים ומלח אסור. כלכלין זה מלשון קלעין, וילונות, מחיצות. כל מה שנמצא לתוך המחיצה פנימה, אסור בנאה, גם שאין בזה נוי. וזה המסר, אפילו מים ומלח. אבל צריך להדגיש שמים ומלח זה דברים שנמצאים לפנים גם בבית המקדש, כמו שדיברנו. כי תקרובת שנאסרת זה רק תקרובת שנמצאת במקדש. כי הרי אנחנו יודעים שיש ניסוך המים, ויש לנו על כל קורבנך תקריב מלח. חוץ לכלכלין, דבר של נוי אסור, כמו שכבר אמרנו, שנוי אסרה תורה, שאינו של נוי מותר. אמר ביוסי בר חנינא לקטינן, יש לנו מסורת מאבותינו. אין כלכלין לא לפאור ולא למרקוליס. המושג של מחיצה לא קיים בבעל פאור שהיו מטריזים לפניה, ולא במרקוליס שמשליחים לאבנים. שואלת הגמרא למאי, לעניין מה אין לתורת נוי? אילי מדי אפילו פנים כחוץ דמי ושרי, אם הכוונה היא לבוא ולומר. די אפילו פנים כחוץ דמי, די אפילו פנים, הווה אומר, שגם מה שנמצא בתוך המחיצה זה כמו לחוץ. השתא פיורים מפארין על קמי מים ומלח לא מקריבין עליה, מה קרה? אם אתה אומר שאפילו עושים כזה ביזיון בפניה, אז מים ומלח ודאי מביאים כתקרובת לפניה. אז מה פתאום לבוא ולומר שמה שנמצא בתוך המחיצה זה לא תקרובת עבודה זרה, זה יהיה מותר? אלא אפילו חוץ כפנים דמי ואסור. אפילו דבר שנעשה בחוץ, כי המושג של מחיצה, רש"י, תוספות חולק, אבל רש"י לומד שהמושג של מחיצה זה מושג של כבוד. וילון זה דבר שעושים לכבוד, להסתתר מה. ומכיוון שכל עבודתה זה דרך ביזיון, אז אין אצלה מחיצות. ולכן גם חוץ למחיצה זה כמו בתוך המחיצה, שדבר שהוא בא כתור תקרובת, אכן יהיה אסור בהנאה. אומרת המשנה, עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ, פה אנחנו לא מדברים על עבודה זרה בתור עבודה זרה של גינה, עבודה זרה של מרחץ, אלא עומדת פה עבודה זרה ויש בתפוסה שלה, בחצר שלה יש גינה, הוא רוצה לאכול פירות מהגינה, יש בית מרחץ, הוא רוצה להתרחץ שם, נהנים מהם שלא בטובה ואין נהנים מהם בטובה. אז אם זה שלא בטובה שהוא לא מעלה לשכר, כך דיברנו בדף ממדלת בתוספות, והכוונה היא שהוא לא מעלה שכר לכומרים, ותוספות שם שואל מהמשך המשנה שלנו, ותוספות מסביר פשט שהכוונה היא שלא מעלה שכר לכומר, שהכומר לוקח את זה לעבודה זרה. אם הכומר לוקח את הכסף ושם בכיס שלו, זה לא מעניין. אבל אם הוא לוקח את זה לכבוד העבודה זרה, אז אני אומר שלא בטובה אסור לנו, אבל זה נהנים מהם בטובה. זאת אומרת, אם זה לטובת העבודה זרה, אז זה נאסר. יש פה כמה לשונות בראשונים, הרייבד, יש מי שאומרים שזה טובת דברים. היה שלה ושל אחרים, אם זה היה שטח ששייך בשותפות לעבודה זרה ולאדם אחר, נהנים מהם בין בטובה בין שלות וטובה. עוד מסיים את המשנה ואומרת, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד. זאת אומרת, עבודה זרה של גוי ברגע שהוא עושה את העבודה זרה, זה כבר נעזר בענה. ישראל שעושה עבודה זרה, רק בשלב שעובדים לה, אז היא נאסרת בענה. אמר הבאי, בטובה הכוונה היא בתבורת כומרים, שהוא מעלה להם שכר. שלא בטובה, שלא בטובת כומרים. להפוקה היא טובת עובדיה דשרי, אבל זה בא להוציא. אם עכשיו אני משלם לעובדי עבודה זרה, אבל אני משלם לו שכר שימוש, יש פה בית מרחץ, עולה כסף, התחזוקה עולה כסף, אני משמש על השימוש שבדבר, לא על זה שהוא יפריש ממנה לעבודה זרה, אין שום בעיה, ולכן מותר. היא קדמתני לסיפה, ויש שהביאו את זה על הסיפה. היה שלה ושל אחרים במקרה של שותפות, נהנים מהם בטובה ושלא בטובה. אמר הבא, בטובה, בטובת אחרים, דהיינו שמי שמקבל את השכר זה אחרים ולא עבודה זרה, שלא בטובה, שלא בטובת כומרים. זאת אומרת שלא הכומר נהנה, כמו שאמרנו, שהוא לוקח את זה לצורך עבודה זרה, ככה בייר תוסות בממדה לדמות ב' כדי ליישב דברי רשי. מן דמתני הסיפה, מי שלמד את דברי הבעיה על הסיפה, במקרה של שותפות, כל שכן הרישה, אז ודאי שבמקרה שזה שייך רק לעבודה זרה, אז שלא בטובה נהנים, בטובה לא נהנים. ומן דמתני הרישה, ומי שהביא את הדברים על הרישה של המשנה, אבל בסיפה, במקרה של שותפות, כיוון דיקה אחרים בעדה, אפילו בטובת כומרים, נמי שפיר דמי, לא ראו מקום לחזל לגזור על זה, ואכן אפילו בטובת כומרים, כיוון שיש פה שותף אחרים, יהיה מותר. ובעזרת השם אחר, נצטרך להסביר את כל הדין הזה של המשנה. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, מתנית אימני רבי עקיבא, ואנחנו נראה את הברייתא בהרחבה.